הגיעו אליי מספר זוגות השבוע באמת להתייעצויות, והיו שתי זוגות שהתרחיש הנכון ביותר היה למכור את הדירה. הם לקחו דירה יקרה, בהחזר חודשי גבוה, עם מינוף גבוה בפריים, עשו שיפוץ מאוד גדול, השלימו הון עצמי והתמנפו בצורה מעבר ליכולת שלהם בעליות הללו, ובהחלט מציעים את הדירה שלהם למחירה.
היי, אני אילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. יש מצב שלפרק הזה אתם מאזינים ואותכם נוגסים איזו פשטידה או עוגת גבינה טעימה בארוחת חג השבועות. אבל יש אלפים רבים של ישראלים ועסקים כיום שלא בדיוק לקקו דבש בחודשים האחרונים בגלל ההוצאות שרק הלכו ותפחו. המחירים כל הזמן עולים, וגם הריבית שנועדה לצנן את העלייה הזו במחירים ממשיכה לעלות. השבוע הריבית עלתה בפעם העשירית בשנה האחרונה, והגיעה ל-4% בשלושת רבעי. זהו רצף העלאות הריבית הארוך ביותר מזה כ-20 שנה. מה זה אומר לגבי נוטלי המשכנתאות? זה אומר שאם עד עכשיו היה קשה, מעכשיו יהיה אפילו יותר קשה, כי ריבית הפריים, כלומר ריבית בנק ישראל ועוד 1.5%, היא כבר יותר מ-6%, ועלולה אפילו להגיע ל-7% בחודשים הקרובים. בקיצור, הלוואות, המשכנתאות, הולכות ומתייקרות עוד ועוד ועוד, וזה משפיע על כמעט כל אחת ואחד מאיתנו. המצב הזה מציף גם לא מעט תעלומות. אם הריבית כל הזמן עולה, למה האינפלציה לא עוצרת? אם בארצות הברית הריבית כנראה כבר נמצאת בשיא והאינפלציה בירידה, האם ומתי הכיוון הזה יגיע גם אלינו? ועד שזה יקרה, מה אפשר לעשות עם המשכנתה שתופחת? ונדבר גם על המרוויחים הגדולים מגל עלות הריבית, הבנקים בישראל, כמובן. נשאל איך גם אנחנו יכולים אולי לרוויח מהמצב ולקבל ריביות יותר טובות על הפקדונות שלנו? אז היום בפרק נדבר על כל אלה עם הרבה מאוד אנשים ידענים. בשיחה הראשונה, פרשן גלובס דרור מרמור יציג תמונת מצב, ונשמע גם מנגיד בנק ישראל בכבודו ובעצמו, פרופסור אמיר ירון, שלמעשה התארח רק לפני כמה חודשים באולפן הצוללת. חפשו את הפרק. בחלק השני של הפרק נדבר עם יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתאות נופר יעקב, ועם יונתן ברלינר, יושב ראש הוועדה המקצועית בהתאחדות. היי דרור.
אהלן נילה.
הבוקר כתבת בטור שלך בגלובס, בעקבות העלאת הריבית השבוע ברבע אחוז ל-4.75%, שהנגיד משחק באש. למה הכוונה?
קודם כל שנבין בדיוק ש-4.75, במיוחד אחרי הרבה מאוד שנים שהתרגלנו לריבית אפסית, זה שיש פה המון משקי בית, ולא פחות ממשקי בית עסקים קטנים, שבשבילם זה כבר משקולת גדולה מדי. ואני פוגש הרבה אנשים בחוץ, וזה אפילו בנקאים שעוד נדבר עליהם שמרוויחים הרבה, אבל מבינים, בדיוק, אבל מבינים בינתיים שיש פה משקולת, בואו נחשוב על ההוא שפתח עסק, פתח מסעדה, לא, חנות צעצועים, ולקח הלוואה של 5 מיליון או 10 מיליון, והיה בטוח שהוא ישלם עליה 2% ריבית, כי פריים פלוס קצת, ופתאום הפריים זה 6.25, אז פריים פלוס קצת זה כבר 7%, זה כבר חתיכת מעמסה גדולה, גדולה מדי. אני פוגש לא מעט קבלנים, מי שקנה ב-100 מיליון וחשב שישלם 2 מיליון ריבית כל שנה, פתאום זה 7 או 10 מיליון, זה כבר מעמסה גדולה מדי, ואם המשק יקרוס, כמובן שאף אחד לא ייהנה מזה, ובנק ישראל מודע לזה. כשאני אומר משחק באש, הוא יודע שהוא מעמיס יותר ויותר על ציבור נוטלי ההלוואות, וכולנו צריכים לקוות שהם יחזיקו מעמד. ושאיכשהו נצלח את התקופה הזאת.
מה אתה שומע? גם מהאנשים, גם מבעלי עסקים. אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים מתעסקים במקרו, במספרים, מסתכלים מלמעלה נתונים, אבל חשוב גם לשמוע את האזרח הקטן. אז מה אנשים מספרים לך?
אגב, ושאין לו ברירה. בואו גם את זה עוד נדבר. אני אומר, הוא משחק באש, כי כרגע יש בחוץ שריפה משתוללת, ולא, לא משנה, נדבר אולי אם הוא הציט אותה או לא, אבל יש שריפה משתוללת, והוא חייב לזרוק עליה הרבה מים. האינפלציה, כמובן. לשפוך עליה הרבה מים על האינפלציה. אני פוגש לא מעט אנשים, וכולם מבינים ששוב, נגיד בנק ישראל, תפקידו כרגע לצנן את ההתלהבות שלנו, להמשיך לעשות רכישות, אולי כמו שהיו פה בשנים קודמות, אבל שוב, מי שמחזיק כבר עכשיו על הגב את התיק הזה שנקרא משכנתה, או הלוואה, לא חשוב למה, קשה להם, ובנק ישראל מודע לזה, ושוב, יכול להיות שהם היו צריכים לקחת החלטה מושכלת, ולא לקחת חובות כל כך גדולים, אבל לא משנה, כרגע אנחנו במצב נתון, וצריכים גם לקחת כמותם בחשבון.
כן, כן, זה משכבה על שכבה כזו של הוצאות שתופחות, כלומר גם יוקר המחיה, גם המשכנתאות.
כן, ובאמת בנק ישראל צריך להסתכל במראה, והוא חלק לא מבוטל ממחוללי התופעה הזאת. בסופו של דבר הריבית פה הייתה אפסית, לא רק שהיא הייתה אפסית, גם בנק ישראל בצעד אומלל, אמר לאנשים להגדיל את רכיב הפריים במשכנתה שלהם ובכלל.
כי באופן מסורתי הוא היה הרכיב הכי זול.
הוא היה הרכיב הכי זול, ושנים אמרו לבנק ישראל, הלו, לא יכול להיות שהרכיב הזה מוגבל לשליש, ובתזמון נוראי, לפני שנתיים בערך הוא אמר אפשר להגדיל את הרכיב הזה.
בתקופת הקורונה הוא ניסה להקל על אנשים.
ואז השמיים נפלו.
זה התפוצץ בפרצופו ובפרצופנו. אז תגיד, אבל למה הכלי של הריבית, שכפי שציינת, מטרתו לצנן את המשק ואת תאוות הקניות, ובסופו של דבר להוריד את האינפלציה, למה הוא לא עובד? כן, ראינו שהצריכה הפרטית ירדה ברבעון הראשון של 2023, אבל זה לא מספיק.
קודם כל צריך להבין שדברים לוקחים זמן. והבעיה היא ששוב, לא מעט משקי בית לא יצליחו לשרוד בזמן הזה, אבל צעד כמו ריבית הוא לוקח זמן, אבל יותר חשוב להדגיש שצעדים מוניטריים, ועלאת ריבית זה צעד מוניטרי, זה צעד יחסית מוגבל. הרי מה המטרה של צעד מוניטרי? זה קודם כל לגרום לנו לראות ריבית כל כך גבוהה מול העיניים, להחליט שאנחנו רוצים לחסוך יותר ולצרוך פחות.
נכון.
ואז כשאנחנו נצרוך פחות, אז החברות מסביב יראו שאנחנו פחות באים לקנות, ואז הם יאלצו להוריד מחירים. אבל כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה דורש קודם כל שיהיו פה תנאי תחרות באמת מאוד מאוד טובים, שחנויות רואות פחות ביקוש והן חייבות להוריד את המחירים, ובכלל שהחברות יוכלו להוריד מחירים, שגם זה מאוד קשה בהינתן שחלק גדול מהסיבה שהן מעלות מחירים, זה בגלל סיבות אקסוגניות של עליות מבחוץ וכו', והדולר שמתחזק, כל זה שולח אותנו כמובן הצד השני של המשוואה, שנגיד בנק ישראל מרגיש די בצדק כשהוא נלחם לבד במלחמה הזאת, ואנחנו חייבים ממשלה הרבה יותר מעורבת והרבה יותר אפקטיבית. כרגע מה שאנחנו שומעים מהממשלה שלנו, זה שבעיקר היא מתכננת לעשות צעדים. ושר האוצר אומר שהוא יקים ועדה, ושר הכלכלה אומר שהוא יעשה נונונו לחברות, שיעיזו להמשיך לדרוש מאיתנו מחירים גבוהים. כל עוד אבל הממשלה באמת לא תייצר את תנאי התחרות האמיתיים, שכאמור, חברות יראו שיש פחות ביקוש והם יאלצו להוריד מחירים.
כי לבינתיים אנחנו הריבית... רואים את המצב ההפוך, אנחנו רואים חברות שמעלות מחירים.
בדיוק, כי שוב, כי בסוף אנחנו נאלצים ללכת לסופר כי אין ברירה, והסופרים כנראה עוד שם איכשהו המצב יחסית תחרותי, אבל אנחנו יודעים שבחוץ התחרות לא מספיק מפותחת, ויש יותר מדי חסמים, חסמי יבוא, אנחנו רואים את זה בעיקר אצל היצרניות והיבואניות של המזון, ואין להם כנראה בינתיים מספיק תמריץ להוריד מחירים כדי לפגוש אותנו. הן פוגשות אותנו, גם בלי להוריד מחירים, להפך, גם כשהן מעלות מחירים.
אז אכן זו בעיה, והפנינו את השאלה הזו של למה האינפלציה לא יורדת, גם אל הנגיד עצמו, פרופסור אמיר ירון, בריאיון שהוא נתן לרועי ויינברגר ואהרון כץ ביום שני בערב, כתבי גלובס כמובן, הוא הסביר למה האינפלציה עדיין לא יורדת, אבל בכל זאת למה הכלי של העלאת ריבית כן עובד.
לגורמי האינפלציה יש שם גורמים שאנחנו מזהים כמאוד עונתיים, כמו הנושא של נסיעות לחול וכיוצא בזה, וזה הביא לחלק גדול מההפתעה שהייתה גם לנו, אבל גם אצל שאר גורמי המקצוע לגבי המדד האחרון. ברור לנו, וצריך להיות ברור לכולם, שאילולא היינו נוקטים בצעדי ריבית שעשינו עד עכשיו, היינו נמצאים באינפלציה הרבה יותר גבוהה, אולי דו ספרתית, כמו שראינו במדינות לא מעטות אחרות, וקודם כל קיעה מהותית בכל משקי הבית. ברמות האלה, אנשים מתחילים לאבד אמון בשקל, ויכולים להתחיל לכתוב חוזים בדולרים כמו שהיה פעם, ולכן מאוד חשוב להבין שמה שאנחנו רואים היום, כן, האינפלציה היא יותר דביקה, ולכן, בדרך אגב, היא יותר דביקה בכל העולם, אנחנו רואים את אינפלציית הליבה בארצות הברית, באירופה, גם בבריטניה, והיא בעיקר בתחום השירותים, ולכן אנחנו נחושים להחזיר את האינפלציה ליעד.
אתה יודע, דרור, זה מעניין. הנגיד עצמו מודה שבנק ישראל הופתע מכך שהאינפלציה לא ירדה. כלומר, כנראה הייתה לו ציפייה מעט שונה. הנגיד גם מדבר על כך שבנק ישראל כרגע לא חושש ממצב שבו משקי בית לא יצליחו לעמוד בהחזר ההלוואות, ושבמאזן הזה שבין מצד אחד המעמסה על משקי הבית, ומצד שני המשימה הכל כך חשובה וגדולה של הורדת האינפלציה, המשימה הזו השנייה, היא בעיניו החשובה ביותר, היא הראשונה במעלה. והנגיד גם התייחס לרווחים האדירים שגרפו הבנקים הישראלים בחודשים האחרונים, בזכות העלאות הריבית, רווחים שלא התגלגלו באופן מספק אל הפקדונות של הלקוחות. אפשר בהחלט לשמוע, אני חושבת, ביקורת בדבריו של הנגיד לגבי התנהלות הבנקים.
הייתי מצפה מהבנקים גם לבוא ביוזמה ולהבחן למי יש יותר מדי עוש על פני זמן יושב, ולפחות לתמרץ אותם לכך ש... יוודאו שהכסף יכול להיות בפקדונות לזמן קצוב, שבהם הם לפחות ירוויחו ריבית.
אז דרום, מה אתה אומר על מה שאומר אמיר ירון?
טוב, דיברנו קודם על זה שאין פה מספיק תחרות, וצריכים שממשלת ישראל תדאג לתחרות, אז אם אנחנו מחפשים באמת הענף אולי הכי פחות תחרותי, בואו נצא החוצה ואנחנו רואים, יש פה 5 בנקים גדולים, יש פה בעצם 2.5 בנקים באמת גדולים, לאומי הפועלים ומזרחי, ודאי בתחום כמו נדלן ומשכנתאות. בסופו של דבר, הם מסתכלים ימינה ושמאלה, הם לא רואים הרבה תחרות, והם יכולים להרשות לעצמם. באמת, כשבנק ישראל לוחץ על הכפתור, מעלה את הריבית, רק כדי לצנן את האינפלציה, אז אנחנו פותחים את הדוחות ורואים שהרוב הגדול של אותה ריבית מתגלגלת אליהם. זה לא היה אמור להיות ככה, זה כמובן היה אמור להשתרשר עלינו. אם אנחנו כאמור חוסכים, אז לפחות שנהנה מאותה ריבית גבוהה. לצערנו, הם לא מחלקים לנו את הרווחים האלה. שוב, כנראה אין להם שום תמריץ לעשות את זה. אנחנו לא בקלות עוברים מבנק לבנק, לא בקלות סוגרים הלוואה פה ופותחים הלוואה במקום אחר. הם לא מסתערים עלינו ומציעים לנו הלוואות חדשות בתנאי ריבית נוחים יותר, והבנקים חוגגים.
אז זה באמת הצד השני של המשוואה. אתה יודע, מצד אחד ישנן ההלוואות והמשכנתאות שרק הולכות ותופחות. מצד שני, מי שבכל זאת יש לו חסכונות וכספים לשים בחיסכון, יכול לצאת מורווח. אבל נראה שאנחנו יכולים לצאת יותר מורווחים מכפי שאנחנו באמת יוצאים מורווחים. איך אפשר לקבל תנאים יותר טובים?
גם ישמעו משקי הבית, אתה יודע, כל מי שמגיע לבנק צריך לדעת שבאמת הכוח היום בידיים שלו, שלא יתבשם מריבית של 3% או 4%, כי לפני שנה הוא קיבל ריבית אפסית,
אלא להיות מודעים, 3-4% בשנה.
להיות מודעים לכך שהבנק מבקש ממני, קונה המשכנתא, כשהוא לוקח ממני הלוואה בריבית פריים, הוא לוקח סביב ה-6%, אז שלפחות ייתן לי משהו קרוב. אז שוב, כבר עברו את ה-4%, אי אפשר לעבור אולי הרבה מעבר לזה, אבל לדעת שכבר אפשר להוציא מהבנקים יותר, ואתה לא חייב אגב בבנק שלך. אתה יכול לקחת את החבילה שיש לך בעוש, ולרוץ בין הבנקים ולעשות, את יודעת, באמת לעשות בדיקה, בדיוק כמו שאתה עושה כשאתה לוקח משכנתה, שה-CPI שלא תבדוק רק מול בנק אחד, אלא מול כמה, קח 100,000 שקל מהעוש, ותבדוק מי הבנק שמציע לך יותר על הפיקדון, אבל חשוב גם להגיד גם למי שסוחב הלוואה, ואין לו את הלוקסוס לקחת כסף מהעוש, גם אתם יכולים לשפר היום את ההלוואה שלכם. כי נכון שהיא צמודה למדד או צמודה לריבית הפריים, אבל זה לא כתוב בשום מקום שהבנק חייב לקחת את ריבית הפריים. לצורך העניין שהיא 1.5% מעל ריבית בנק ישראל 6.25, זה יכול להיות מינוס 0.1, זה גם יכול להיות מינוס חצי. שוב, הכל תלוי במסע ומתן שלכם מול הבנקים. הבנקים כרגע מרוויחים הרבה, מרוויחים יפה. אז אם לצורך העניין בדיוק נפתח לכם איזושהי הלוואה ואתם צריכים הלוואה חדשה, יש לכם חיסכון ואתם רוצים לחשוב איך אתם סוגרים אותו לתקופה מסוימת, אל תנהלו רק על הבנקים שלכם. זה המסר הכי חשוב. יש אומנם מאוד מעט בנקים פה בישראל, אבל לפחות את המעט תעברו, תבדקו. והם רוצים לתת לכם כסף, הם רוצים שתשאירו את הכסף שלכם אצלם. תעשו מסע ומתן, תהיו קצת קשוחים, לא יקרה כלום.
מסע ומתן, מזה תמיד אפשר רק נכון. להרוויח. וכדי להבין יותר טוב מה אנחנו יכולים בכל זאת לעשות עם המשכנתאות הכבדות שכבר יש לנו, ואולי משכנתאות שעוד ניקח, אנחנו ניפגש ממש תכף כאן באולפן עם נופר יעקב, יושב ראש התאחדות יוצאי המשכנתאות, ועם יונתן ברלינר, יושב ראש הוועדה המקצועית בהתאחדות.
יהיה מעניין.
שלום נופר יעקב, יושבת ראש התאחדות יוצאי המשכנתאות.
שלום מילה.
ושלום יונתן ברלינר, יושב ראש הוועדה המקצועית בהתאחדות.
שלום, שלום.
טוב לראות אתכם פה, וואו. ממש, ממש כיף. ככה, תציגו את עצמכם בקצרה, כל אחד.
אני יועצת משכנתאות, בוגרת תואר בכלכלה, 10 שנים בתחום, ובהחלט אנחנו חווים תקופה מאוד מאתגרת בעולם המשכנתאות.
יונתן ברלינר, מהרבחה, נשוי פלוס 5, בלי כלב, בלי חתול. האמת שבתחום המשכנתאות כבר די הרבה זמן, 11-12 שנים, בהתאחדות מיום הקמתה, ומשם גם פעיל מאוד
בוועדת. ממייסדי ההתאחדות שלנו?
והאמת שהבעיה שלי בהקשה זה שאני חושב שאני חושב יותר מדי על משכנתאות, כאילו זה ממלא את כל עולמי, ואז פתאום אם אין משכנתאות, אז אני עומד טוב מה עושים היום. אז זהו, זה די ממצא אותי.
אתם זוכרים תקופה כזו? כמה היא חריגה בהיכרות שלכם עם התחום?
אפילו לא שאני לקחתי משכנתה ב-2005, לא הייתה תקופה כזאת שמחירי הדיור הרקיעו שחקים, משכנתאות.
בדיוק, כשאומרים שיש פה דור שלא יודע מה זה עולם של ריביות, אז עד 10 שנים, ויונתן אומר סביב ה-11 שנה, אז באמת גם אתם כבר הגעתם לדור שרואה ריבית אפסית, וחושב שוואלה, המצב נהדר, ואפשר לקחת כסף בלי לשלם עליו כסף. ופתאום באמת השמיים נפלו.
האמת שזה באמת לא נעים. הרבה מאוד מיועצי המשכנתות הם קצת צעירים, כלומר זה דור זה מקצוע חדש יחסית, זה מקצוע חדש מהעשור האחרון. אבל צריך להגיד, אני חושב שגם הוותיקים יותר, ושכאילו תקופות של לפני 30 ו-40 שנה, כזה לא היה. היה תקופות עם אינפלציה גבוהה הרבה יותר, ועם ריביות גבוהות ומצב כלכלי הרבה יותר קשה, אבל אז לא היה חובות כאלה. מה שקרה בעשור האחרון, החובות מאוד מאוד גדלו. אנשים היום לוקחים משכנתה של 1,000,000 שקל בממוצע, בגלל הריבית ובגלל מחירי הדירות. הרבה משכנתאות במרכז זה 1,500,000. פעם זה לא היה. פעם, גם שהריבית הייתה גבוהה, נמוכה, משכנתות היו 600,000 שקל, 400,000 שקל, המון מרכיב זכאות.
כי מחירי הדיור עלו מאוד.
וזה אותו מעגל שוטים. הריבית הנמוכה הטיסה את מחירי הדירות, ואז אנשים פתאום פוגשים גם את מחירי הדירות, כשהם תקועים עם משכנתאות והריביות גבוהות. הסיבה שאנחנו נפגשים השבוע, זה לא סוד, בנק ישראל החליט עוד משקולת קטנה, עוד קש קטן על גב הגמל, העלה את הריבית בעוד 0.25%. אנחנו מדברים כבר על ריבית של 4.75% של בנק ישראל, זה אומר פריים של 6.25%, ואתם פגשתם לפני שנה ושנתיים את האנשים שראו מול העיניים פריים של 1.6, פתאום 6.25, אז בואי נופר, איך מתמודדים האנשים האלה שבאמת באים אלייך? קודם כל במספרים, את יכולה להגיד פחות או יותר כמה המשכנתה שלהם עלתה?
משכנתה ממוצעת של 1,000,000 שקלים, שרכיב הפריים הוא 450,000 שקלים, אנחנו מדברים על עלייה של 1,150 בהחזר החודשי, ורק העלייה של אתמול עוד 69 שקלים, ובהחלט זה החזר שמשפיע ומכביד, וכמו שאמר יונתן, זה משכנתה ממוצעת, ואנחנו מסתכלים על חתך עסקאות במרכז, והרבה זוגות, זה הרבה מעבר, ומבלי לדבר על המסלולים המשתנים שעלתה ריבית והשתנתה,
עוד מעט נדבר על המסלולים, אלא את אומרת 1,200 זה ממוצע, אבל איזה מקרים באמת קשים פגשת? לא של 1,200, יש אלפים רבים?
יש מאות, בהתאחדות אנחנו כמובן פוגשים לקוחות שההחזרים החודשיים עלו ב-2,000 שקלים ואף יותר, ובהחלט יש קושי אמיתי של ציבור נוטלי המשכנתאות בהתמודדות.
ככה נופר, דיברנו קודם על כל מיני אנקדוטות, משפחות של ליווית, משכנתאות של ליווית ובנית. מה את שומעת מאותם לקוחות היום בעקבות העלאות הריבית על מה שהם סופגים במשכנתה? איזה סיפורים מגיעים אלייך? את יכולה לתת דוגמאות של אנשים, של מספרים?
בדיוק היום בדרך לכאן קיבלתי שיחה מזוג שליוויתי לפני 1.5 שנים. האישה הייתה בחופשת לידה, היא לא עבדה ורק הבעל עבד, ולכן נאלצנו לעשות פריסה ארוכה של המשכנתה, לעשות שימוש גדול יותר בפריים, מתוך הנחה שברגע שהיא תחזור למעגל העבודה, נוכל לעשות שינוי בתנאי המשכנתה, וזה באמת תפס אותם העליות המשמעותיות. המשכנתה התחילה ב-5,000 שקלים, היום היא 6,500,
וואו.
והם שואלו, מה האפשרויות שיש להם כדי להקל על ההחזר החודשי. כרגע הם עדיין עומדים, אני יודעת שהם פתחו קרן השתלמות כדי להקל. המשכנתה שלהם במקרה היא בבנק הפועלים, אז הצעתי להם חודש חופש, באמת קודם כל לעשות הקלה. ועכשיו אני בונה איתם את האפשרות של שינוי מסלולים, מה המשמעות. אנחנו רואים שלעשות שינוי למסלול מייקר את העלות הכוללת של המשכנתה. והם יעשו חושבים מה נכון להם, מה הם יוותרו, אבל כרגע אנחנו רואים שאנשים יותר רוצים לעשות מחזור ושינוי לתנאי הלוואה מאשר למכור אותה. זאת אומרת, המכירה של הדירה זה ממש האופציה האחרונה שהם רוצים לחשוב עליה.
יש לכם גם הרהורים אבל, שאולי גם אתם חלק מהאחראים למצב הזה? שאמרת להם בתרחיש הגרוע יהיה כך וכך. בכלל דמיינת שהתרחיש הגרוע יהיה כל כך גרוע?
אני רוצה לדייק, כי בעצם המחשבה שעברה לי בראש היא, האם יש בכם איזושהי חרטה אולי על האופן שבו בניתם את אותן משכנתאות? אולי היה נכון לבנות אותן אחרת, או לתאר את הדברים בפני הלקוחות באופן שונה?
צריך לדעת, אנשים קודם כל במודעות גבוהה, ועדיין לא בהכרח עושים שינויים. אני לא מכיר בן אדם שעכשיו ביטל את החוג בגלל עליית ההחזר החודשי של המשכנתא, אבל אני מכיר הרבה שזה מדיר שינה ביניהם ומפריע להם מאוד מאוד בצורה עמוקה, כי יש עוד הרבה שלבים שאפשר לעשות בדרך. זה עשה שינוי דרסטי, כלומר, הצריך התארגנות חדשה וטיפול מיידי אצל משקיעים, אצל אנשים שהתמנפו. זוכר למחיר למשתכן שלחו גרייס. צריך להגיד שכל מי שלקח דחיית השלומים, גרייס חלקי, העלאת הריבית השפיעה עליו הרבה יותר. כלומר, מראש הוא לקח החזר חודשי יותר נמוך כי היה קשה לו, ואצלו ההחזר חודשי קופץ פי כמה.
לא הגעת לחרטה, לירורים.
אני גם יודע ומתוודע שאני זוכר עוד לפני שנה, ועשרה חודשים, כלומר, לאחר שהתחילו העלאות הריבית, אני עדיין לקבוצת לווים מסוימת, וגם בפומבי, אמרתי שהכי משתלם לקחת שתי שליש פריים במגבלות מסוימות.
אז זה כנות.
כן.
זאת המציאות.
והם היום בשוקת שבורה.
הם לא בשוקת שבורה, כי הם, מה שנקרא, לא מתחמקים מאחריות ומטפלים במה שצריך. זה ברמות שאפשר לנהל את החוב. אני הייתי על עצמי עושה את אותו דבר. זה לא מוריד מזה שהייעוץ בדיעבד התברר כלא נכון עם כל מה שקרה בשוק, אבל אם זה מה שהייתי עושה לעצמי ובדקתי את התחשים השונים ובאותה נקודת זמן, זה הטוב ביותר שהיה אפשר לעשות. זה מה שהייתי עושה. האחריות מבחינתי נמדדת בזה שהיום שאותו לקוח יתקשר, אני יעזור לו לטפל במשכנתא, לא ייקח אפילו תוספת, יגיד לו, לא יתחמק, יישב איתו, יסביר לו מחדש, יטפל מול הבנק, מה שנקרא, ינהל איתו את המשבר, זאת האחריות שלי.
האם אתם שיקפתם ללקוחות שלכם את תרחיש המקסימום, תרחיש הקיצון שהם עלולים להגיע אליו עם עליית ריבית, ואני לא יודעת, שינוי...
אגב, אילן, אנחנו לא יודעים איפה הקיצון, זאת
הבעיה. אז אני אגיד לך מה
בתוך המציאות. הם ראו את זה לנגד עיניהם.
כן, ועדיין יש אחריות, אני אגיד למה. קודם כל, איך השוק היה עובד עד הרפורמה, היו עובדים לפי תחזיות של שוק ההון, זה על בסיס זה היו מחשבים, ועל גבי זה היה מאוד מקובל לקחת כתרחיש קיצון עוד 2% בכל המדדים. כלומר, אם השוק צופה שריבית בנק ישראל תגיע ל-3%, אז היא תגיע ל-5% בתרחיש קיצון. לא כל כך מהר, והגיע לשם ולא תוך שנה, ושיקפו את זה ללקוחות. ועדיין זה לא משנה, כי גם בן אדם, אתה אומר, תשמע, הנה זה תרחיש worst case. הוא לא מדמיין את זה באמת, הוא לא באמת חושב. זה כמו שאתה תגיד לו, תשמע, אתה קונה עכשיו דירה, שתדע, היא יכולה ליפול תוך שנה ב-30%. אז הוא אומר, טוב, בסדר, הבנתי, אז שכך, גם רשמת את זה על הדף,
הוא חתם. למה לי לחשוב על הסונות?
נכון, אבל הוא לא באמת לוקח את זה בכלל, שעדיין כל אחד, גם אם אמרת 10 פעמים, בן אדם שעלה לו החזר חודשי ב-1,000 או 1,500 שקל, מופתע. עלה לו ב-3,000, הוא לא דמיין גם אם אמרת...
לא, אנחנו גם יוצאים פה מאיזושהי נקודת הנחה, שכולם הולכים ליועצי משכנתאות, וחושבים הרבה לפני שהם קונים דירה. בוא נודע על האמת, לפני שנתיים, שלוש, ארבע, הרבה אנשים קנו דירה, כי הם די, הם חייבים לקפוץ על הרכבת, כי הם שומעים שכל החברים שלהם מתעשרים. יש משכנתאות כאלה שאתם רואים ואומרים פושע מי שנתן אותו משכנתה הזו?
קודם כל צריך להגיד, הבנקים עד ספטמבר האחרון לא שיקפו ללקוחות באופן
נכון
בכוונה, את העלות ואת ההתפתחות של ההחזר החודשי. אמרו, אנחנו לא מתעסקים עם זה, שלא יגידו זה. הבנקים לא שיקפו מעולם את העלייה הצפויה בהחזר החודשי כמדיניות. צריך להגיד על כל מה שקשור לשתי שליש פריים בהקשר הזה, שלקוחות שרצו לקחת שתי שליש פריים קיבלו תמחור יקר. ולכן לקוח מן השורה שסתם רצה לקחת משכנתה,
לא
לקח שתי שליש פריים. מי לקח שתי שליש פריים?
כלומר, ההחלטה של בנק ישראל משנת 2021, לאפשר...
לבחר את המגבלה הישנה 10 שנים קודם, לכן להגביל את הפריים רק לשליש. בתזמון לא רעי.
לאפשר, כן, את הגדלת הרכיב הזה עד לשני שלישים.
נכון. לקוחות גם אז, ככלל, לקוחות מן השורה לא לקחו שתי שליש פריים. זה לא היה משתלם. למי זה השתלם? זה השתלם בעיקר לזוכי מחיר למשתכן.
שרצו מחיר נמוך יותר, שיש להם בעיות של כושר החזר.
אנשים שרצו החזר חודשי נמוך לתקופה קצרה, וידעו שהם הולכים לפעול ורצו להימנע מעמלות פירעון מוקדם, הם בדיעבד היה נכון להם לקחת יותר מסלול אחר, אבל באותו זמן, והם גם באמת מאוד נפגעו, כי הם לקחו את מסלול הפריים בשביל ההחזר החודשי הנמוך, או בשביל להימנע מעמלות פירעון מוקדם, אבל זו טעות שאפשר לנהל אותה, מאוד לא נעימה, אף אחד לא ציפה שההחזר החודשי יעלה כל כך, וזה היה נכון להמליץ להם ככה, כי בגלל עמלות הפירעון המוקדם, וצריך להגיד שזה העיוות הגדול.
אבל אנחנו מדברים בעיקר על המיינסטרים עכשיו, על אמצע הפעמון, שאתם אומרים, הוא מסתדר. מקסימום, אפילו לא מוריד חוק, כמו שאתה אומר, יונתן. אבל מה עם מקרה הקצה, כמו שאמרנו? אלה שלקחו השלמות הון עצמי. שהתקשרו לחברות ביטוח ולוו מכל מי שאפשר כדי לקבל את ה-300,000 הראשונים, שעליהם העמיסו משכנתה של עוד 1.5 מיליון בשביל לקנות הדירה. גם כאלה יש בשוק. מה אומרים להם? כלומר, איך מצילים חבר'ה כאלה, או שתגידו אותם כבר אי אפשר להציל?
לא, אז הגיעו אליי מספר זוגות השבוע באמת להתייעצויות, והיו שתי זוגות שהתרחיש הנכון ביותר היה למכור את הדירה. הם לקחו דירה יקרה, בהחזר חודשי גבוה, עם מינוף גבוה בפריים, עשו שיפוץ מאוד גדול, השלימו הון עצמי והתמנפו בצורה מעבר ליכולת שלהם בעליות הללו, ובהחלט הם מציעים את הדירה שלהם למחירה ויחזרו למשהו מתאים יותר ונוח יותר. ויש זוג אחד שבאמת עשינו משכנתה, לקחנו חלק מאוד גדול בפריים, בהחזר החודשי שהתאים, במקרה שלו אשתו לא עבדה ולא יכולנו לקחת רכיב אחר, וכמו שיונתן אמר, באמת טיפלנו, עשיתי לו מחזור של החלק הזה, היה לו פריים נקי, מחזרנו את זה לריבית קבועה, קיבלנו 4.5, משפחה, זוג בני 50, היה להם מאוד חשוב, הם גם פה הבינו את הסיכון שיש בריבית קבועה בעתיד.
כן. סיכון במובן הזה שריבית קבועה עלולה להתקבע כגבועה, גם כשהריבית במשק יורדת, ואז עמלות הפירעון הן גבוהות, אבל בתקופה כמו היום, יש אנשים שזה מתאים להם, כמו הזוג שדיברת עליו נופר.
הם רוצים לישון בשקט, השנה הזאת היא הדירה שינה מעיניהם, כל עליית ריבית מאוד הטרידה אותם, הם אמרו, אנחנו רוצים שקט, גם אם זה יעלה לנו יותר, זאת דירת העתיד שלנו, אנחנו לא מתכוונים לזוז ממנו, אנחנו לא רוצים למחזר, אנחנו רוצים שקט, ונתנו מענה.
דיברנו על המקרים שבהם בעצם אין ברירה אלא למכור דירה, ואני תוהה, מהם הקריטריונים שמנחים אותך לתת את ההצעה הזו, של זה מה שצריך לעשות, לצערנו אין כנראה אופציה אחרת. באילו מקרים מגיעים לשם?
שיש מינוף מאוד מאוד גבוה, ועלות האשראי היום היא מאוד גדולה, ואני חושבת שאנחנו ביחד בוחנים את האפשרויות, וזה באמת לא משתלם להשתאבד ולשאבד את החיים שלנו בשביל לממן את גופי המימון.
כלומר, מה את רואה מולגד עינייך שגורם לך להבין שאוקיי, זו כנראה האופציה היחידה?
שהמימון שנדרש כדי להוריד או להקל על ההחזרים הוא מאוד מאוד גבוה ומאוד יקר ביחס להכנסות שלהם. אני יכולה להגיד לך שהזוג שהיה אצלי, הם הכנסות יפות, אנחנו דיברנו על סדר גודל של 30,000 הכנסות.
מה את אומרת?
אבל ההחזרים החודשיים עמדו כבר קרוב ל-15,000 שקלים. זה לא,
כלומר, זה מדרדר אותם למינוסים ולהלוואות נוספות.
הלוואה ושיפוצים.
ספירלות שאין מהן מוצא.
בדיוק. וגם אם אמרת לי, תקשיבי, אני יכולה לעשות עוד בונוסים ואני יכולה להגדיל את המשכורת, אבל בסוף זה לקחת אשראי מאוד גדול בעלות מאוד יקרה. כשאני מסתכלת על המשפחה, אני אומרת, יש מחיר שאנחנו צריכים לשלם בשביל הדירה, שהוא נכון, ביחס להכנסות שלי וביחס ליכולות שלי, ויש מחירים שאני חושבת שהם גדולים מדי, מסכנים מדי ויקרים מדי, בשביל מה בסופו של דבר.
אגב, בתקופה כזאת נאחל להם בהצלחה באמת לממש נכס. לא יכול לאסוף את הילדים ולהגיד להם, אנחנו מוכרים ועוברים למשהו אחר, אבל פתאום קונים לא באים, וגם שם צריך להתפשר.
אני חושב שזה גם משפיע על זה שאנחנו לא רואים מימושים כאלה כל כך, כי אם מחיר הדירה ירד, או בשביל לממש היום אתה צריך באמת להוריד ממחיר הדירה מלפני שנה.
כן.
מי שלקח משכנתה לפני שנה, למכור עכשיו ב-10% פחות, הוא אומר, טוב, כבר עדיף לשלם עוד על המשכנתה.
אם הוא יכול, אתה יודע, שחלילה לא יגיע לערימת חובות, ולא אתה פשיטות רגל.
לא נוריד מה שנקרא מהקושי של אף אחד, צריך להגיד בכנות שמה שנקרא, בלי להוריד מהאחריות גם של יועצים, גם של המערכת, גם של בנק ישראל, של כל מי שבתהליך מההמלצה ודיעבד לא נכונה לקחת שתי שליש פריים וכולי, בלי להוריד מהאחריות הזאת, המערכת היום בינתיים מצליחה לנהל את זה, גם הבנקים מצליחים לנהל את זה. מצד שני, זה לפעמים אחת הבעיות בנתונים הרשמיים, במיוחד במשכנתאות, יכול להיות שיש מצוקה אמיתית של אנשים, ועד שרואים את הנתונים הרשמיים, זה כבר לא רלוונטי. אפשר בהרבה דרכים היום, במיוחד במשכנתאות, פשוט לדחות את הבעיה קדימה, שנה, שנתיים, שנה בקלות אפשר לדחות.
אז אולי הגוף מדמם, אתה אומר, ופשוט עוד לא רואים את זה. אנחנו הבן אדם האמת מבפנים.
זה מאוד מעניין, כי זה מאוד גבולי, גם מבחינת הפיקוח על הבנקים. נותנים יד חופשית לבנקים לנהל את הסיטואציה, ו... אני לא אגיד להעלים מעין, אבל לבוא לקראת בצורה מאוד חריגה, שהדוגמה החזקה ביותר זה הקפאת משכנתה או פריסה מחדש של החוב, שבימים כתיקונם היו אומרים, זה פריסת חוב בעייתי. היום אומרים, לא, אנחנו מתעלמים מזה שהלקוח מבקש לפרוס בגלל שהוא מתקשה לעמוד בתשלומים החודשיים, הוא עושה את זה בשביל שיפור תנאים. אם הדוגמה החריפה ביותר זה הקפאות משכנתה, אומרים, קשה לך עכשיו? בוא נקפיא חלק. רגע, מה יהיה בעוד שנתיים? בוא נתמודד. בינתיים המערכת מצליחה לעשות את זה.
אבל אתה אומר שרוב הפתרונות זה שהפריץ ימות או הכלב ימות. כלומר, דוחים את הבעיה בשאיפה שהכל יסתדר עוד שחצי שנה, שנה.
זה היה בהתחלה. באמת היום הבנקים מתמודדים עם זה, כבר לא בהקפאות כמו שהיה בהתחלה. וזה גם לא הבצע, המלצה לפני כמה חודשים, מישהו מתקשה, בוא תקפיא משכנתה, כך חופשה במשכנתה, יש כל מיני מוצרים כאלה, והיום המלצה היא למחזר, כלומר, היום אפשר לקחת מסלול בריבית פריים, נגיד בריבית של 6.5%, למחזר אותו למסלול ב5%, 4.8,
הבנקים... הלא צמוד, ואם זה צמוד, זה 3%.
נכון, אני בכוונה משווה לא צמוד ללא צמוד, כלומר, אפשר להוריד את גובה הריבית ב1.5%, הבנקים, בשונה מפעם, לא מנצלים, נותנים את זה במחזור פנימי חלקי, כלומר, אומרים, מאפשרים ללקוח למחזר רק את החלק היקר, ולא פוגעים לו בתנאי הריבית ואפילו משפרים אותם. כלומר, לפני שנה, לקוח היה רוצה, היה אומר, אני רוצה למחזר רק את המסלול היקר, אומרים לו, בוא חמים שלי, ואם הוא היה אומר, רגע, אני רוצה למחזר בגלל שאני מתקשה לעמוד בתשלומים החודשיים, אז בכלל, היום אם הוא, איזה יופי בדיוק הדק שרצינו לתפוס, היום לא. כמדיניות, מאפשרים למחזר, מאפשרים לפרוס בריבית נמוכה.
טוב, זו בשורה נורא נורא חשובה, שאנשים יבינו שלמרות כל הטענות שאין מספיק תחרות, אתם רואים, כרגע הבנקים, ואנחנו רואים את זה, מפשילים שרבולים ומתחרים מאוד חזק ביניהם, אפשר להיכנס לבנק ולייצר את המשכנתא הרבה יותר מטיבה.
לא רק בתחרות, גם במשכנתא קיימת, מה שלא היה בעבר, ואם היית עושה שינוי תנאים בתוך הבנק שלך...
כלומר, הבנק מבין שאני והוא באותה סירה, והוא חייב לעזור לי לצאת מזה.
בדיוק.
הזכרנו קודם את הבנקים, ואמרנו שהבנקים היום הולכים לקראת הלקוח, שוב, לטובת כל המערכת, וגם הרגולטור מבין את זה. בתקופה האחרונה ובימים האחרונים אנחנו רואים את הבנקים יוצאים בשלל מבצעים כאלה ואחרים. פועלים יצא השבוע עם המבצע שלו.
נספוג את עליית הריבית.
נספוג את עליית מזרחי בקצב שלך, ולאומי, לאומי, אתה יכול להתקשר למנכ״ל, לא חשוב, מפה הודעה חדשה, כמה זה שיווקי, כמה זה מניפולטיבי וכמה זה אמיתי.
אז קודם כל אני יכולה באמת לומר על בנק הפועלים שהוא ממש הכניס את היד לכיס וסופג את העלייה.
הוא יכול.
ואני קוראת ואומרת שכל בנק, הייתי רוצה לראות יותר מהלכים כאלה
אגב,
לטובת
הציבור.
אגב,
לא רק
הציבור.
שהוא יכול, את הרווחים שלו הוא עושה מהריביות. כלומר, כשבנק ישראל מצנן את האינפלציה, אז בואו, גם הוא יכול וגם אמור, אבל בסדר. אז זאת אומרת, בנק
לא,
הפועלים
אבל לא חייב.
זה אמיתי.
אבל אז... הוא לא חייב. והוא עושה את זה. ונכון שיעשו את זה עוד בנקים נוספים.
אז מכלל אין, אני שומע עליו. זאת אומרת, הפועלים הכניס יד לכיס, השאר סתם מחרטטים אותנו.
אני לא יודעת אם זה סתם מחרטטים, נותנים מלוואות בתנאים נוחים יותר כדי להקל.
כי אולי כדאי להסביר שכשבנק אומר בואי נפרוס, בואי נעריך, בואי אני אתן לך דחייה, מה המשמעות של זה?
המשמעות היא בעצם לייקר את העלות הכוללת. גם אם אני מעריכה את הפריים ומקלה היום על ההחזר החודשי, אז כמובן שהעלות הכוללת שלי עולה במשכנתה. וזאת גם נקודה חשובה, שמי שמאפשרים לו גמישות ברכיב הפריים היום, והוא מעריך אותו, חשוב שגם הפריים ירד, יוכל לקצר את התקופה בלי קושי. אני מקווה שבאמת גם את זה ייקחו לתשומת ליבם.
אגב, אבל מה שאתם אומרים עכשיו, זה שהם ממשיכים קצת לבלבל אותנו. כי רוב האנשים שיושבים מול הפקיד בבנק ואומר להם, תיקח חצי שנה גרייס ואז פריסה ושליש בפריים ועוד שני שליש בצמוד משתנה. הוא אומר, תעזוב אותי באמא שלך, תמליץ לי אתה וזהו. באמת בגלל שרוב האנשים מתקשים להכיל כזאת מורכבות וכזאת מטריצה, אז אנחנו עדיין כלים של הבנקים שרוצים להרוויח כמה שיותר. לא?
מבצעים צריכים להיות פשוטים. כל המבצעים המורכבים שגם הלקוח לא יודע מה לעשות איתם, יכול להיות שיש הטבעה, יכול להיות שזה, אבל שהמבצע מורכב, הוא עוד צריך לבוא כבקשה של הלקוח, שהלקוח פונה לבקש, אז לא נגיד שזה לא מבצע, כי נתנו מבצע, אבל אפשר להגיד שכנראה שהפרסום הוא לא פחות חזק, לא שווה פחות מאשר ההטבעה עצמה. ההטבעה האמיתית זה הטבעה שהיא פשוטה, שהלקוח יודע את עליית הריבית הנוכחית, אני מודיד מהראש, אני לא צריך להסתכל במהדורת החדשות ולחשב כמה עולה לי החזר חודשי, זה ירד וזה מגיע ללקוח בלי שהוא עושה שום דבר.
זה קורה באופן אוטומטי לכולם.
אם אני צריך לפנות לבנק לבקש את ההטבה ולקבל, אני צריך להבין אותה, אם היא חלה עליי או לא, כלומר אני צריך לקרוא את כל האותיות הקטנות.
כלל אצבע אחרון, למי שמגיע היום וחושב לקנות דירה, אומרים לו, עזוב, תחכה כי המחירים ירדו, שנותנים לו יד ביד ובשאיפה תופרים לו את המשכנתה.
אף אחד לא יודע מה יהיה. מה שכן חשוב להגיד למשפחות שלוקחות עכשיו משכנתה, זה להבין שהריבית הגבוהה הולכת להישאר פה לאורך זמן. אם הם חושבים לקחת הלוואת משכנתה, שהיא קצת כבדה להם היום, אבל יגידו, אוקיי, מחר הריבית תרד, אז השיקול הזה הוא לא נכון. צריך לראות שבאמת ההחזר של המשכנתה ותנאי המשכנתה מתאימים להם, מתאימים לפרופיל הפיננסי שלהם, שהם בחנו את כל האפשרויות, יש להם את העון העצמי הנדרש, והעסקה הנכונה, אז הם צריכים להיכנס לעסקה. והיום באמת יש גם הבנקים, מסע ומתן בין הבנקים היום הוא מאוד אפקטיבי ונכון, וצריך לעשות בחינה של מסלולי המשכנתה ומסע ומתן אגרסיבי מול הבנק כדי לקבל תנאים טובים יותר.
במשפט אחד, היום בעיקרון זוג שרוצה עכשיו לרכוש דירת מגורים, השוק מתאים לקנייה רגילה. לא למינוף גבוה, אבל הוא אף פעם לא יתאים למינוף גבוה.
זה שוק של קונים, כי היכולת מסע ומתן היום של הרוכשים היא גבוהה הרבה יותר ממה שראינו פה בשנים האחרונות. כן. היכולת מסע ומתן ומיקוח מול הבנקים היא גבוהה הרבה יותר, והמלחמה על המשכנתא היא גדולה יותר, ובאמת זה יותר שוק של קונים שמי שקונה את הדירה.
אין תחושה היום בשוק שזה ימשיך להידרדר. ברגע שזה המצב, אז קונים מתחילים לחזור, ולא נראה שיהיה עוד ירידה משמעותית. ולכן, אם מישהו חושב עכשיו להיכנס, לא יודע אם עכשיו, נכון, או בעוד חודשיים יהיה לו עוד, יוכל למצוא עסקה יותר טובה. הריביות היום במשכנתאות לא גבוהות ביחס לרמת הריבית בשוק, באופן כללי, כלומר, המרווחים היום של הבנקים מאוד נמוכים. הצפי הוא גם שגם אחרי העלאות, סיום העלאות הריבית, התמתנות אינפלציה והתמתנות הריבית, אין צפי שהריבית תרד באופן משמעותי, ולא בטוח עד כמה הריבית על משכנתאות באופן כללי תרד. כלומר, אם היום אנחנו בממוצע של 5% ריבית על משכנתא, 4.8, אם מתמחרים גם 4.5, שתבינו, יש משכנתאות שנלקחות היום בריבית כוללת עם תחזיות וכולי של פחות מ-4.5%. 4.5% זה לא גבוה, זה הרבה יותר גבוה ממה שהיינו רגילים אליו, אבל זה סביר לאורך זמן. לפני שנה, אנשים שהיחס אליהם 100-200 אלף שקל היו הולכים לחוץ בנקאי לוקחים. זה לא עושים היום
טוב,
כמעט.
טוב, החזבת עכשיו הרבה אנשים שמחכים שהמחירים ירדו 15 שנים אחורה, כן. ואני חושב ששמענו פה הרבה עצות והרבה תובנות.
אבל בהחלט, בהחלט. שהצלנו את כל אלה שהיו מחכים והיו סתם מתאכזבים שוב.
כן, זה... כן. טוב, נמשיך, יש עוד הרבה מה לדבר. בפעמים הבאות, נופר יעקב ויונתן ברלינר, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם, בהצלחה.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. ואם אתם אוהבים את התכנים של גלובס, אפשר גם לעשות מנוי. כל האפשרויות נמצאות באתר שלנו. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, אפילו בלינקדאין. חפשו את השמות שלנו ושלחו לנו הודעה. ואם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות או כל דבר שהוא, אתם מוזמנים לשלוח לי אימייל. הילה, H-I-L-A, מקף אמצעי W, at globes, G-L-O-B-E-S, .co.il. תודה לכולכם שהזנתם. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.